דרשה מספר 1228, ישועה באמונה ועבודת הרוח, דרשה שנישאה בבוקר יום ה-11 באפריל 1875, מאת צ'ס פורג'ון, במשכן המטרופוליטן, ניווינגטון. הטקסט להיום הוא, גלטים ה-5, כי אנו, דרך הרוח, מחכים לתקוות הצדק באמונה. פאולוס ידע, נכון, את השעבוד של השיטה הישנה, ולאחר שהרגיש את הברזל שלה נכנס לנשמתו, הוא יעריך ביתר שאת את החירות שבה המשיח משחרר אנשים. הוא גם היה אדם בעל למידה רבה, הוא היה בבית בכל חלק של הברית הישנה, וכתוצאה מכך, הציטוטים שהוא מעלה ממנה אין ספור. הוא גם הבין את השיטה הרבנית לרוחניות והשתמש בה נגד מקורביו הישנים, והפך את אלגוריות הברית הישנה לסוללה בהגנה על עקרונות הברית החדשה. הוא ידע לקחת את הסיפור, כפי שראינו, על הגר ושרה, ולמצוא בו טיעון לדוקטרינה שביקש להגן עליה. טוב היה שאדם שהיה, ברוחו, פרושים ובחינוך השיב ללא מידי הרופאים היהודים, יעסוק ברוח האלוהים כדי להגן על העקרונות המפוארים של ישוע בחסד. יתר על כן, פבל היה אדם בעל עוצמה רבה. האם לכנסייה הנוצרית היה אי פעם בקרבה אדם שהטיעונים שלו כל כך נלווים, כל כך עדינים, כל כך עמוקים ועם זאת כל כך ברורים? הוא צולל לעומקם של דברים, אבל הוא אף פעם לא מחשיך עצות על ידי מיסטיקה. כמו הנשר, הוא נסק למעלה ועיניו הנוקבות לא יחזבו אותו כשהביט בשמש. הוא נדהם מהגילויים שראה, אבל הוא לא היה מסונב. הוא דיבר כמה דברים שקשה להבין אותם, שהטיפשים הוציאו אותם לחורבן, אבל הם היו צריכים לעשות את הוראתו באלימות רבה לפני שהם יכלו לסלף אותה. היכרותו האינטימית עם הדברים האלוהיים והקונפורמציה ההדיונית של מוחו, בשילוב עם החלטה בלתי ניתנת לשינוי של אופי ותלוות נפש בוערת, הפכו אותו, בידי אלוהים, לכלי המתאים ביותר שניתן להעלות על הדעת לתכלית האלוהית. הוא נבחר בחכמה והוגדר להגנת הבשורה. אבל למה, אחי ואחיותי, אכפתיות כזו בבחירת עורך דין שהשכלתו הקודמת וגיבוש הנפש שלו כל כך אפשרו לו להילחם למען המטרה? מדוע הבחירה נעשתה בקפידה? למה הצגה כזו של חכמה אלוהית? אני משיב, כי זו הנקודה שמעל לכל האחרות הותקפה, ותמיד תהיה, הכי הרבה על ידי אויבי דתנו הקדושה. ההצדקה על ידי אמונה היא התרמופילים של הנצרות. שם יש להכריע את הקרב מקרב יד אל יד. אם המעבר הצר הזה יישא פעם על ידי האויב, אז כל המעוזים שלנו עלולים להסתער. אבל כל עוד המבצר הזה יוחזק חזק, שאר אמיתות הבשורה יישמרו. איפה, שלח את איש האחיל האדיר הזה, את שאול הבנימין הזה, שרשו וחטפיו גבוהים יותר מחבריו, בעל לב בריא, תכלית נחרצת ורוח אדוקה, להילחם באויב חסד חינם. אמרתי שאמת אלוהים תמיד הותקפה והאם זה לא המקרה. הרב לאור הזה, כמעט קיבב, הוא שגרם לחושך של תקופת ימי הביניים. היה זה המראה הברור של לותר את האמת הזו והרעמים המדהימים שבהם השמיע אותה, שהביאו את הרפורמציה. ולמרות שישנן אמיתות אלוהים אחרות בעלות חשיבות רבה, ולא היינו מפחיתים את ערכן לרגע אחד, אולם זו, בכל פעם שהיא הבזיקה בזוהר לנגד עיניהם של בני אדם, תמיד הייתה האמצעי לשחזר את הדוקטרינות האבנגליסטיות. באותו זמן הפעלת השפעה חזקה על לבבות בני האדם והוות תהילה רבה למושיע. למרות העובדה הזו, או אולי בגללה, עדיין מתנגדים לה. ובימינו היא מתנגדת כתמיד, שכן אתה שומע, ללא הרף, את ההערה שעטפת הישועה על ידי אמונה מיידית במשיח היא מסוכנת מאוד ומנוגדת לאינטרסים של המוסר. נטען שזה לא יכול להיות אמור לשפר את הגברים ורק ייצור בהם אמון כוזב. הם אומרים שזה יוסיף לפגמים אחרים את הגב והיומרה שצומחים מתוך ביטחון מובטח. אנו שומעים כל הזמן תצפיות כאלה. התחיה הנוכחית גרמה לכל הינשופים לצעוק, ואתה יודע שהעבודות הטובות שלהם נמצאות בסכנה ובסכנה. ככל שתהיה כוונה טובה, אני מאמין שבתחתית ההתנגדויות הנפלאות הללו תגלו את האפיפיור הישן של הסתמכות על מעשים טובים. הטבע האנושי תמיד בעט נגד הישועה על ידי חסד, לבד, וזה תמיד יהיה. אפילו נוצרים מוצהרים מעלים את אותה התנגדות, אבל הם מנסחים אותה בזהירות. הם אומרים שהטפתו של ישוע המשיח כמושיעת בני אדם מיד עם אמונתם בו מתעלמת, יותר מדי, מעבודתה של רוח הקודש. והם מאשרים שיש לומר הרבה יותר על הכנת הלב, השפלה והשפלה של הנפש, עבודה משפטית, תחושת הצורך הפנימית וכן הלאה. יכול להיות שיש בזה אמת כפי שנראה מנקודה מסוימת, ועלי להיות נוטה לשמוע ביקורות כאלה בסבלנות, אבל אני חושש שבמקרים לא מעטים ההערות מוצאות במידה מסוימת של סטייה מהפשטות של הבשורה. עצם המהות שלה תמונה במילים תאמין וחי. קיימת סכנה של משמעות, ישועה על ידי מעשים, בעוד אנו משתמשים בביטוי עבודת הרוח. קנאות לחיים הפנימיים עשויה להיות רק שיטה נוחה לחיסוי חוקיות טהורה. לכן, יטען באומץ כי הגאולה על ידי רגשות אינה מקראית כמו הישועה על ידי מעשיהם, וכי פאולוס לא זעק נגד אלה שביטחו במעשים בעוצמה רבה יותר מכפי שהיה קורה כעת נגד כל מי שסמך עליהם. אימים והרשאות, או שדמיינו שרגשותיהם, או מעשיהם עשויים להתאחד לעבודתו המוגמרת של המשיח כקרקע של אמון. ישוע המשיח, לבדו, הוא בסיס שלם ומספיק לאמונה. על ידי האמונה בו בני אדם מוצדקים ולא בשום דרג על ידי שום דבר אחר. אנו נשתמש בטקסט שלנו, הבוקר, במטרה להתמודד עם אותו סוג של התנגדויות אשר מושתתות על עבודתה של רוח הקודש. זאת תהיה טעות חמורה בכל הטפה אם היא לא מייחסת כבוד לרוח הקודש, וגם לא נוכל לנזוף קשות מידי בשום שירות שיתעלם מעבודתו האלוהית. אבל מצד שני, זו לא פחות תקלה להציג מצג שווא של עבודת הרוח ולהעמיד אותה בסוג של תחרות עם עבודתו של האדון ישוע. האמונה אינה מנוגדת לרוח, אלא היא הילד שלה אנו דרך הרוח מחכים לתקוות הצדק באמונה. שני דברים שאנסה לעשות, שרוח הקודש תאפשר לי שכן על תורתו המסתורית מוחי מסתמך על הדרכה לאמת אלוהים. ראשית אפעל להכריז על תקוותו של הנוצרי. ואז, שנית, אשתדל להראות את הקשר של התקווה הזו לרוח הקודש. תן לי להכריז על תקוותו של הנוצרי. אנו, באמצעות הרוח, מחכים לתקווה של צדק באמונה באשר לתקוותו של הנוצרי, הב נשים לב, ראשית, בייחודיותה. ליהודים הייתה תקווה שנוסדה על ירידתם. יש לנו את אברהם לאבינו, אמרו. נולדנו חופשיים, מעולם לא היינו כבולים לאף אדם. היכלה, היכלה אנחנו. הם הסתכלו על הגויים כעל ערלים ובזו להם. אחים, אין לנו תקווה כזו. אנחנו לא מצפים להינצל בזכות הורתנו. איננו יכולים להתפאר במוצא בשרני מאברהם. אנחנו גם לא סומכים על העובדה שאנחנו, חלקנו, ילדים של הורים יראי סמים ושם דור לדור מופיעים שמות קדושים באילן היוחסין שלנו. מה שנולד מהבשר הוא בשר ולא עוד, טהור ככל שיהיה הבשר. ילדי אלוהים נולדים, לא מדם, ולא מרצון הבשר, אלא מאלוהים. המוצא הגשמי מותיר אותנו יורשי זעם כמו אחרים. אין לנו אמונה בברית אברהם כביכול שנחרטה עם זרע המאמינים על פי הבשר. אין לנו הסתמכות על שום דבר שבא אלינו בדרך הלידה הטבעית, כי זה יעשה אותנו כמו הבן של משפחה שנולד אחרי הבשר. המתפרים בלידתם עשויים לעשות זאת בנוחיותם אין לנו סימפתיה לתפארתם. תקוותנו נבדלת לחלוטין מתקוותו של היהודי. גם אין לנו אמון בטקסים ובטקסים חיצוניים. פאולוס אמר, במשיח ישוע לא ברית מילה תועלת מאומה, ולא ברית מילה, ואנו גורסים שאם אתה שם כל טקס אחר במקום ברית המילה, אותה אמירה נכונה. שום טבילת תינוקות, שום טבילה, שום מיסה, שום קודש, שום אישור, שום טקס מכל סוג שהוא, לא ניתן לנוח על צדקת הנשמה, בכל מידה או מידה. מה אם הטקסים שאנו מאמינים שאלוהים בעצמו נתן היו מאומתים לנו בכל מתוך התהילה המצוינת? על הטקסים האלה אנחנו לא מעיזים לבנות, לא, לא לרגע. על שום דם של שברים או של עיזים על פי החוק הישן ועל שום הקרבה חסרת דם של ההמונים אחרי החוקיות המודרנית של האפיפיור לא נוכל לנוח. את המרכיבים הקבצנים של דת חיצונית גלויה השארנו מאחור כבגדים ילדותיים, שאינם מתאימים לגברים במשיח ישוע. לא, אחים ואחיות, אנחנו רחבים כמו הכתבים הנפרדים מכל הנשענים על צורות חיצוניות ודתיות טקסיות. אנו מקווים להיוושע, לא בגלל שאנחנו מגיעים למקום פבלחן, ולא בגלל שעשינו מקצוע דת, אלא בגלל שהשגנו צדקה באמונה. אנו גם שונים מאלה המסתמכים על מידות מוסריות והצטיינות רוחנית ואפילו מאלה שרוצים למצוא את תקוותנו בחסדים מסוימים האמורים להיות מעשי של רוח הקודש. אלו היינו הכי קנים באומץ. לא היינו הכי טהורים בטהרה. אלמלא פגענו בחוק האדם בשום צורה שהיא. עניו נוכל לומר עם השליח, כאשר נוגע לחוק, ללא תמים, ואם, כמו הצעיר בסיפור הבשורה, נוכל לומר על המצוות, את כל הדברים האלה שמרתי מנעוריי, ובכל זאת. האם היינו מחשיבים את מעלותינו ואת ציותנו לאותו סחט כדי שנוכל לזכות במשיח ולהימצא בו, ללא צדקתנו שהיא מהתורה, אלא זו שבאמצעות אמונת המשיח, הצדקה שהיא מאלוהים על ידי אלוהים. אמונה. איננו מאזים לקוות להיות מקובלים על אלוהים בגלל כל דבר טוב שיש בנו מתבענו, או שעלול להחדיר בנו בחסד. אנחנו מתקבלים באהובה וחוץ ממנו אנחנו מחפשים שלא להימצא מקובלים. אפילו מה שרוח הקודש עובדת איתנו אינו מספק לנו כל זכות שאנו יכולים לטעון, כי זו מתנת חסד, ואינה חלק מהצדקנות המצדיקה שלנו. אנו נחים על ישוע המשיח לצלוב ולא על אמונתנו, החזרה בתשובה, התפילות שלנו, כיבושי החטא, הדמיון שלנו למשיח. מיד מכל מה שבא מאיתנו או אלינו אנו מסתכלים אל ישוע, שהוא כל הישועה שלנו, האלפא והאומגה, המחבר והמשם את האמונה. אמונתנו היא יחידה, אם כן, משום שהיא שונה מזו של היהודי המתפאר במוצאו הגשמי. זה שונה מזה של הדתי, הנשען על צורות חיצוניות, ושל הצדקן התלוי בעבודותיו שלו כולן או חלקן. שלושת צורות התלות הללו אנו מבטרים מעומק לבנו. וכל צורה אחרת של תלות בכל דבר שיכול להיעשות על ידי אדם מתועבת לנו באותה מידה. אנו יודעים שאם ניצל, זה חייב להיות על בסיס אחר לגמרי מזה של הכישרון של יצירות מכל סוג או סוג. אנו מחכים לתקווה של צדק באמונה. שנית, שקול את המומחיות של התקווה שלנו. אם ניקח את הטקסט שלנו בקשר לפסוק הרביעי, אנו מאירים שהתקווה שלנו היא בחסד האלוהי בלבד. לפי פאולוס, כל אדם שמנסה להיות מוצדק על ידי התורה ויתר כליל על הישועה על ידי החסד, ולכן אנו סומכים על צדקה במשיח, לבד, ומסתכלים לחלוטין על רחם וחופשיים של אלוהים. אם אי פעם אגיע לגן עדן זה לא יהיה בשום צורה כי מגיע לי להיות שם, אלא כי אלוהים רצה שאכנס לטילה בחסדו השופה. לאף אדם אין שום תביעה על אלוהים. אם אלוהים ייתן לאדם את מה שהוא עשוי לטעון בצדק, הוא יזכה אותו בהרס נצחי מתפאר את כוחו שזה כל מה שיש לאדם זכות שהוא חוטא לא ראוי, לא ראוי, ראוי לגיהנום. אם משהו טוב, אם כן, מגיע אלינו, הוא חייב להיות כולו על בסיס הטוב שניתן בחינם למי שאינו ראוי. החנינה מורחבת להשמים. זוהי חמלה אינסופית שמסתכלת על האומללות שלנו ונחושה לחשוף את עצמה במתנה חינם. אין לזכות בה על ידי מאמץ שלא יזכה ולא יקנה אלא מעונק אך ורק משום שהוא ירחם על מי ירחם וירחם על מי ירחם. תקוותנו עומדת על חסד טהור, חסד ריבוני, חסד בלתי מוסמך. אלוהים מברך אותנו כי הוא טוב, לא כי אנחנו. אלוהים מציל אותנו בגלל שהוא חסד, לא בגלל שהוא רואה חסד כלשהו הטבוע בנו. הוא מברך על פי אהבתו הגדולה שבה אהב אותנו גם כשהיינו מתים באבנות ובחטאים. ולכן חסד חייב להיות אי פעם נושא הילה שלנו. לעולם לא נוכל לסבול את ההטפה של שום ביטחון אחר, כי אנחנו יודעים שזו אשליה ומלכודת. שלישית, שקול את בסיס תקוותנו. תקווה חסרת בסיס היא דבר עגום. אבל לתקווה שלנו יש בסיס איתן. הוא מושתת על ימין ונקרא תקוות הצדק באמונה. צדקה היא בסיס איתן לתקווה. אם הייתה לנו תקווה שהטרידה או השמידה או הקטינה את זוהר צדקת ה, ככל שנפטר ממנה מוקדם יותר, כך יתב. אבל אין אנו צריכים לגרוע בשום רמה מחומרי את הצדק האלוהי כדי לקיים את תקוותנו. אנו מצפים להינצל על ידי מעשה צדק וכן על ידי מעשה רחמים. ביטוי חזק לשימוש ואנו משתמשים בו בייעוץ. אנו סבורים כי באמונה אנו נושאים על ידי שיטה אשר מזכה את צדקת אלוהים כאילו הוא השליך אותנו לגיהנום תכנית שבאמצעותה הצדק האלוהי מתגלה במקום מעורפל. שימו לב שהתקווה שלנו היא התקווה להצדקה. כלומר, תקווה הנובעת מהעובדה שאנו צדיקים ולכן התייחס אלינו ככאלה. תקווה מוזרה, אומר אחד, כי אנחנו אשמים שאנו מודים בבושה עמוקה ביותר ומתנערים מכל הסתמכות על צדקתנו שאנו יודעים שאינה אלא סמרטוטים מתונפים. אבל בכל זאת, יש לנו תקווה מפוארת המבוססת על העובדה שאנחנו, ברגע זה, למעשה צדיקים לפני אלוהים. באמונה אנו צדיקים כאילו מעולם לא חטנו. אותן עיניים שיכולות להבחין בפגם הקטן ביותר, מסתכלות עלינו ומבחינות במחשבותינו הפנימיות אך הן לא מגלות שום פגם בצדקתנו. כמו שמשות בוערות הם מחפשים אותנו דרך קבע, אבל צדקתנו אינו עוסק בחיפוש ויוצא ללא פגם מחום האש המכילה ההיא. היום הזה, לאחר שהאמין בישוע המשיח, לכן אין כעת שום גינוי לנו. בהיותנו מוצדקים באמונה יש לנו שלום על ידי ישוע המשיח אדוננו יש לנו צדקה שאנו מעזים להציג בפני אלוהים, כי היא מושלמת. אין בו אשמתה ואין עודף. אנחנו צדיקים לפני אלוהים וללא אשמה לפני כיסאו. מילים נועזות, אך לא נועזות יותר ממה שהשליח השתמש כשאמר, מי יטיל דבר על בחירתו של אלוהים. אלוהים הוא שם הצדיק. מי זה שמגנה? המשיח הוא שמת, כן, אלא הוא קם מחדש. כעת, אחים ואחיות, אם יש לנו תקווה המושתתת על צדקה, היא מתקיימת היטב, שכן היכן שהצדק מסייע לברכה, אנו בטוחים שכל שאר התכונות האלוהיות יפעלו יחד. אבל האם זו אכן העובדה שאנו צדיקים? לפי הכתובים הקדושים זה ללא ספק כך. אנחנו לא צדיקים בעצמנו. האם לא, בתיעוב, השלחנו את המחשבה הזו. אבל אנחנו יודעים שכתוב, למי שאינו עובד אלא מאמין בהצדקת רשעים, אמונתו נחשבת לצדקה. גם דוד מתאר את ברכתו של האיש שאלוהים זוקף לו צדקה ללא מעשים, באומרו, אשרי אשר נסלח להם אבנותיהם וחטאיהם מכוסים. אשרי האיש אשר לא יחס לו חטא. כאשר אנו שמים מבטחנו במשיח ישוע, דמו מנקה אותנו מכל חטא. המשלמות האלוהית צריכה שנהיה יותר נקים מז. נקי מכל חטא. כאשר אנו בטחים בישוע המשיח, הוא נוצר מאלוהים עבורנו צדקה, האם אנו דורשים צדקה מושלמת ומפוארת יותר? גולנו שים את האווירה ושים את החטא. מה נשאר מז שמסתיים לו? מה אנחנו צריכים יותר מאשר צדקת עולם? מה עוד דורש אלוהים בעצמו? האם אינך יודע, אהובים, כיצד האדון, בעצמו, אמר על כנסייתו זהו השם שבו תיקרא הצדקנו? אמרתי שלבושים בצדקת המשיח אנו מקובלים כאילו מעולם לא חטאנו. אני מתקן את עצמי אלמלא חטאנו היינו יכולים לעמוד רק בצדקת האדם. אבל היום, באמונה, אנו עומדים בצדקת בעצמו. העבודות ומותו של אדוננו ישוע המשיח מרכיבים, עבורנו, שמלת קלה מפוארת יותר מכישרון אנושי יכול היה להסתובב, גם אם האדם שלא נפל היה המתווה. עם הלבוש של ארבותי, קדוש כקדוש. הנה בסיס תקוותנו, אם כן, שאנו צדיקים בצדקת המשיח, מקובלים באהובה, שלמים בו ומושלמים במשיח ישוע. את הצדקנות הזו לא השגנו בשום תהליך שתפס הרבה זמן והפגין את יכלתנו וניסה את כוחנו להצדק את האמונה. האמנו ואנחנו צדיקים. דוקטרינה מוזרה, אומר אחד. בכלל לא. זו הדרך שבה הפך אברהם לצדיק, כי כתוב אברהם האמין באלוהים ונספר לו צדקה. לאורך הנתיב הזה נשאו כל הקדושים הקדמונים ושרו, באמת בהיהווה יש לנו צדקה וכוח. זוהי הדרך היחידה האפשרית לצדקה, ואשרי האדם שהולך אחריה ויודע כי באמונה בקברבן התחליפי הגדול הוא צדיק לפניה. כעת נתעכב דקה על מהותה של תקווה זו. נניח שכולכם הייתם צדיקים גמורים, מה הייתם מצפים מאלוהים? אתה לא יכול לצפות לי יותר, בכל מי יקרה, מאשר אנחנו בעלי צדק את האמונה. אנו מצפים למות בניצחון, להתפאר בראש נוהר עם. אנו מצפים, ברגע שהנשימה שלנו עזבה את גופנו, להיות איתו איפה שהוא נמצא, כדי שנוכל לראות את תהילתו. אנו מצפים לשבת לימינו של אלוהים, אפילו האב כי המשיח נמצא שם. אנו מצפים לקום שוב בתקיעת השופר של המלאך, כאשר שהוא צדקתנו, ירד על הארץ. אנו מצפים, אם כן, להתגלות כי הוא יתגלה, שכן, עדיין לא מופיע מה שנהיה, אבל אנו יודעים שכאשר הוא יופיע נהיה כמוהו, כי נראה אותו כפי שהוא. אנו מצפים להשתתף בכל התהילה של מלכותו האלפיים, וכאשר יגיע הקץ והוא מוסר את המלכות לאב, אנו מצפים להיות שם ולנצח בשלמות העושר והתהילה לשכון איתו, לשיר תמיד, ראוי הכבש לעולם לא נשיר ראוי אני, אלא תמיד נאמר, כי בסנו את גלימותינו והלווינו אותם בדם הכבש. לעולם לא נטען שהגלימות שלנו לא נטמעו, או שניקינו אותן בעצמנו. אנחנו מצפים לזה ואנחנו מצפים לזה כי אנחנו צדיקים. אתה רואה את זה. לאף אדם אין זכות לצפות לסחר אם אין לו צדקה שמגיעה לה, אלא הנה, הוא הכל בעבורנו, ראש הברית שלנו, מקבל את הפרס והוא העביר את הפרס הזה לנו שהם עברי גופו. וכך גם אחד איתו. אנו מחכים לתקווה של צדק באמונה. שוב בנקודה זו, שימו לב לתנוחה שתופסת תקוותנו. אנחנו מחכים לתקווה הזו שמחכה. האם לא עדיף היה לומר אנחנו עובדים? לא, זה היה מקלקל לגמרי את ההיגיון. להשלים את היסוד של תקוות הצדק שלנו באמונה אין לנו יותר מה לעשות מלבד לחכות לסחר נעשה. לבגד שמכסה אותנו אנחנו לא מעיזים לחשוב להוסיף חוט אחד. למה לנו? לקבלה שבה אנו עומדים לפני אלוהים איננו יכולים לקוות להוסיף תכשיט אחד. למה לנסות את זה? האם ישוע לא אמר, זה נגמר? בכל הנוגע להצדיק צדקה, אנו צדיקים כפי שנהיה כאשר אנו לובשים גלימה באור. נשליך את כתרנו לפני כיס האלוהים. אנחנו במנוחה, מחכים בשלום. נכון שאנחנו עובדים מסיבות אחרות וממטרות אחרות, אבל מבחינת צדקת האמונה אנחנו מחכים, לא עובדים. מחכה זו העמדה של ביטחון עצמי. אנחנו לא ממהרים, שוקים ומתרוצצים בחרדה, אבל אנחנו במנוחה, בידיעה שגמול יגיע. כשהפועל, כאשר ששת ימי עבודתו מסתיימים, עולה לשולחן השכר של אדוניו ומחכה לסחרו, אנו מאמינים שהעבודה הראויה שבאמצעותה נרכש גן עדן עבורנו נעשה את כולה. ולפיכך אנו ממתינים בשם ישוע לקחת את הפרס אשר כעניין של צדק מגיע לו והוא עבר, על פי צוואתו הגוססת, אלינו. המתנה מרמזת על המשך. הגלטים רצו להיות בטוחים יותר ממה שהאמונה יכולה לעשות אותם, ולכן הם ברחו לעשות ברית מילה ולשמור ימים, שבועות, חודשים וכל מיני פקודות גשמיות. אבל השליח אומר, אנחנו, דרך הרוח, מחכים אנחנו לא מבקשים מגע של כמרים, או קסם של טקסי קסם. אנו מצוידים ביסודיות באדוננו יתברך ומרוצים מלהיות בו. האמונה שלנו היא לא להיום ולמחר בלבד, אלא לזמן ולנצח. אנו מושרשים ומבוססים באמונה במסיח כל מה שנותר לי הוא רק לאהוב ולשיר, ולחכות עד שהמלאכים יבואו לשאת אותי למלכו. חשבתי שזה מרוץ, אומר אחד, קרב. כן, נספר לכם על זה בפעם אחרת, אבל אין לזה שום קשר לצדקתנו, שום קשר לקרקע קבילתנו לפני אלוהים, ועל זה אנחנו מדברים עכשיו. בכל הנוגע לזה, נגמר, נשמע מעץ גולגלתה וזה, נגמר, מביא את הצדיקים לשלום גמור, ושם הם יושבים ומחכים לתקוות הצדק באמונה. דיברתי על הנקודה הראשונה ועלי למהר לשנייה. היחס של עניין זה לרוח הקודש. אנו עשויים להיות בטוחים שתורת הישועה על ידי אמונה בישוע המשיח אינה יכולה להיות מתנגדת לעבודתה של רוח אלוהים, שכן לעולם, ללא חילול השם, נוכל לדמיין משהו כמו חלוקה במטרות ובעבודות של האנשים הקדושים של השילוש המקסים. רצון האב, רצון הבן ורצון הרוח חייבים להיות אחד. זוהי שכחה מעוותת של אחדות האלוהות להניח אחרת. מה שמפר את ישוע אינו יכול לבזות את רוח הקודש, אנו עשויים להיות בטוחים בכך. אבל שימו לב, אחים ואחיות, זו עבודתה של הרוח להרוס את גאוות האדם. כל בשר הוא השווה וכל טובתו כפרח הישב. הישב כמל כי רוח הנושבת בו. כל היופי המהולל של האדם הטבעי אמור להיהרס על ידי רוח הקודש, והאם תורת הצדקה על ידי אמונה אינה מקמלת את תהילת האדם. מה יכול לעשות את זה בצורה יעילה יותר? ראיתי את הפרושי הגאה מגחך בשנאה בוז כששמע את הדוקטרינה הזו. מה, הוא בח, אחרי כל מה שעשיתי במשך שנים, האם עליי לבוא אל המשיח כאילו הייתי גנב או זונה ולהינצל בצדקה? הוא לא יכול לשאת את זה. לא יהיה לו את זה. כעת רוח אלוהים מתכננת להחתים את הגב של כל התפארת ולהביא לבזת כל הוד של כדור הארץ, ודוקטרינה זו היא הכלי המתאים לעבודתו, ולכן עולה בקנה אחד עם דעתה של הרוח. תפקיד נוסף של רוח הקודש הוא לרומם את המשיח. הוא יפר אותי, אמר ישוע. והאם דוקטרינה זו לא מפארת את ישוע, שכן היא הופכת אותו לראש ולראש, לתקווה של חוטא בסך הכל בכך שהיא מודיעה לו ששום דבר מלבד אמונה בישוע לא תציל אותו. האם זה לא לפי דעת הרוח? הוא אהובים, רוח הקודש אינה מתחרה לגואל, אלא עמית לתפארת, העונג לכבד את הבן. אנו יודעים, אהובים, שרוח אלוהים פועלת רק תחת כלכלת החסד. השליח אומר, קיבלת לך את הרוח במעשה התורה, אף אחד מעולם לא קיבל את הרוח על ידי מעשיו שלו, או כעניין של הכישרון. שים כאן, אם כן, הרוח מגיעה לבני אדם רק בקשר עם העיקרון הגדול של החסד, והצדקה על ידי אמונה היא הדוקטרינה המהותית של החסד, היא חייבת להיות עקבית לחלוטין עם דתו. וייתכן שאתה בטוח בכך, חוטא המסכן, שאין פעולה עמוקה ומסתורית של רוח הקודש שיכולה, אם תובן נכון, לעמוד בהסתירה להכרזות הבשורה לפיהן, מי שמאמין שישוע הוא המשיח, נולד. של אלוהים וגם, כל המאמין בו אינו נידון. וכן, מי שרוצה, יבוא ויקח מים יחיים בחינם. ישועה בחסד באמצעות אמונה ופעולות רוח הקודש חייבות להיות עקביות. שים לב בזהירות שצדקנות זו על ידי אמונה חייבת להיות עקבית עם עבודת הרוח מכיוון שהאמונה שמביאה את הצדקנות הזו לעולם אינה מופעלת על ידי איש מלבד אלו שנולדו מהרוח. הבשר מסתמך על יצירות. זו אולי נסיבה קצת יוצאת דופן, אבל כך הוא, אותו בשר חוטא, שהוא עקר מכל הצטיינות אמיתית, תמיד נצמד לזכות. האדם הטבעי מתמיד באמונה שיש לו מה לעשות ובכל זאת הוא לא יכול לעשות כלום. הוא אוחז בכל כוחו בחרב וחותכת אותו. אתה לא יכול לגרום לו לראות שעד שישוע המשיח אתה נצמד באמונה פשוטה, לעשותה הוא דבר קטלני, לעשותה מסתיים במוות. הוא מוצא בזה פגם. הוא לא יכול לשאת את זה. כמובן שהוא לא יכול, ישמעאל הוא בנה של משפחה, ויש בו את הטבע של אמו. מה שנולד מהרוח אוחז באופן אינסטינקטיבי בהבטחה, כמו שאשר יצחק, שכן יצחק ידע שאין לו זכות בירושה, אלא על פי ההבטחה, שכן, על פי הבשר, ישמעאל היה הבכור. החיים החדשים שנולדו בכל אדם רצים באופן אינסטינקטיבי לחסד וחיים באמונה. לעולם לא תמצא אמונה פשוטה בישוע המופעלת על ידי כל חיים מלבד החיים שנולדים מזרע אלוהי בלידה חדשה. כאן, אם כן, אמונה פשוטה ורוח הקודש קשורים, שכן הלב החדש שהרוח יוצרת הוא האדמה היחידה שבה תצמח האמונה. שוב, אמונה לצדקה מבוססת על עדות רוח הקודש. אחים ואחיות שלי, מדוע אנו מאמינים שאנו מוצדקים על ידי אמונה בישוע המשיח? בטענה שהרוח, בכתבי הקודש, העידה שזה כך. העדות שאלוהים נתן לגבי בנו היא הבסיס לאמונתנו. אנו מקבלים את העדות של רוח הקודש כפי שהיא מופיעה בדפים אלה. התנ"ך לא יכול להיות מנוגד למחשבה של הרוח כי הוא בהשראת הרוח. אז אתה יכול להיות בטוח שלא ניתן להתנגד לאמונה בישוע המשיח כקרקע הישועה לעבודת הרוח, מכיוון שאמונה זו מבוססת על עדותה של הרוח עצמה בנוגע למשיח. יתר על כן, אמונה פשוטה היא תמיד עבודתה של הרוח. אף אדם לא האמין מעולם בישוע המשיח למען צדקה, אלא אם כן רוח אלוהים הובילה אותו אליה. לעולם לא ניתן להעביר אליו, אלא אם רוח הקודש תוביל אותו לשם. אמונה היא מתנתו של אלוהים כמו ישוע המשיח עצמו. הטבע מעולם לא ייצר גרעין של אמונה מושיעה, והוא אף פעם לא ייצר. כאשר האדם האמין, הוא משיג עלייה גדולה לאמונתו בישוע על ידי עבודת הרוח. הרוח לעולם לא מסירה אדם מישהו המשיח כשהוא גדל בחסד, אבל הוא מבסס אותו בביטחונו בצדקת המשיח. עדות הרוח בנו היא עדות לאמונה שישוע הוא הכפרה על החטא. הוא אף פעם לא מוביל אותנו לנוח על העבודה שבפנים, אלא מפנה אותנו תמיד אל ישוע. כאשר הוא פועל בנו בעוצמה, האמונה שלנו הופכת אפילו יותר פשוטה וילדותית. אנו שוקעים בהערכה שלנו ועולים בביטחון בישוע. רוח הקודש לא הייתה אמורה לעשות זאת אם ישועה על ידי אמונה הייתה עניין לא מושלם, או מסוכן, או מבזה את עצמו. על ידי הרוח אנו ממשיכים לממש אמונה. שימו לב לטקסט שלי. אצטט זאת בתוקף אנו, דרך הרוח, מחכים לצדקה באמונה. לא בגלל השפעה אחרת, אלא השפעת הרוח אנו באים לנוח וממשיכים לנוח ולחכות בזמן שאנו נחים לתקוות הצדק באמונה. רוח אלוהים עובדת על הכל, ולכן, הוא אינו מתנגש איתה. זה מה שהוא שותל, משקה, מטפח ומביא לשלמות, והוא אינו יכול שלא לאהוב אותו. מגוחך, אם כן, מגוחך באופן אבסורדי, הוא הניסיון להבהיר שעטפת ההצדקה על ידי אמונה היא גנאי לתפקיד ולאלוהות של רוח הקודש. הב נסיק מסקנות או שתיים לפני שנסגור. מהנושא הזה המסקנה היא שמי שיש לו תקווה זו של צדק באמונה יש לו רוח אלוהים. אם התקווה שלך, אהובה, מבוססת על היותך צדיקים באמצעות אמונה בישוע המשיח, נולדת מחדש והתחדשת בלב על ידי רוח הקודש. רבים מבולבלים ואומרים, הלוואי וידעתי שיש לי את הרוח, הם מתארים לעצמם שרוח אלוהים תגרום להם התרגשות מיוחדית שונה מאוד מחרתה שקטה והמון צנוע. אפילו הכרתי אותם נניח שזה יגרום לכמה התעלפויות מדהימות מאוד, דפיקות לב, ואני לא יודע מה חוץ מזה. העדות הטובה ביותר לכך שיש לך רוח אלוהים היא התלות שלך במשיח כפי שילד קטן תלוי במו. אחרים יכולים להביא ראיות אחרות כדי להוכיח שהם נולדו מלמלאה, תנו להם להביא את הראיות ולהודות שהם יכולים להביא אותן. אבל אם אין לך הוכחות אחרות מלבד זה, ישוע המשיח הוא הסתמכותי הבלעדית ובו אני תלוי, זה מספיק. כל השאר יגיעו בבוא העת. למי שמאמין יש את רוח הקודש בעצמו. מי שמאמין בו אינו נידון. הסיק מסקנות שנייה. בכל מקום שיש תקווה אחרת, או תקווה המבוססת על כל דבר אחר מלבד זו, רוח אלוהים אינה נוכחת. אולי מדברים עליו הרבה, אבל הרוח עצמה איננה שם, כי אין אדם יכול להניח יסוד אחר מזה שהונח, אפילו ישוע המשיח הצדיק. הרוח לא תעיד על ביתו של האדם שנולדו תקוות יומרניות. הוא מעיד רק על עבודתו המוגמרת של ישוע המשיח. אם אתה סומך שיש לך את הרוח, אבל אתה בונה על סקרמנטים, יצירות, אורתודוקסיות, רגשות או כל דבר מלבד ישוע המשיח, אין לך רוח אלוהים, כי רוח אלוהים מעולם לא לימדה אדם להניח את ביתו עליו. יסודות חולים כאלה. ידיד אהוב, אתה יכול, אם כן, לענות לי שאלות לגבי מה שיש בפנים ככל שהם גורמים לך למצוקה, על ידי הפניית עיניך אל ישוע, האדון, צדקתנו. הביט בי, אומר ישוע, ותינצל הבת הרחק מהעצמי אל הכפרה המיועדת של אלוהים. על עצמי ויש למעלה תלוי כל אמונך. הבת למעלה אל ישוע על כס אביו, כי שם שוכנת תקוותך. עוד מחשבה אחת שאני רוצה להשאיר בכל ראש. שום דבר לא צריך לגרום לנו לדבר בנשימה עצורה כשאנו מרימים את המשיח הצלוב לעיניהם של אנשים חוטאים. אין דוקטרינה, אין ניסיון, אין גזירה של האב, אין השפעה של הרוח שצריכה, לרגע, לגרום לנו להסס כאשר אנו משבחים את האדון ישוע כמושיע הכל מספיק עבור עצם ראש החוטאים. אני עומד כאן, הבוקר, כדי להצהיר חגיגית בפני אלוהים שאין לי צל של תקווה לראות את פניו בקבלה מלבד זו שתמונה בעובדה שישוע המשיח בא לעולם כדי להציל חוטאים. בו אני בתכלל לא חשש, ובו בלבד. מה אם עטפתי את הבשורה ב-25 השנים האלה? מה אם הבאתי נשמות לישו, לא בימות אלא באלפים באמצעות הברכה האלוהית? מה אם הייתי האמצעי לייסד ולטפח יצירות שימושיות מימין ומשמאל? באמת, אם הדברים האלה היו מתפרים בהם, נוכל להתפאר בפני בני אדם. אבל רחוק מזה. אנו מייחסים את כולם לחסדי האדון ולפני נוכחותו אנו שוכבים באפר. אין לנו תקווה בגלל העבודות שלנו. לא, וגם לא צל של תקווה. אין לנו הסתמכות על חסדינו. לא, וגם לא רוח רפאים של הסתמכות עליהם. ישוע המשיח עמד במקומי. אני, חוטא השם, תפסתי מחסה באמונה שהוא נתן לי. מתחת לחנפיו אני מסתיר את עצמי בו. יש תקווה שלי וזו התקווה של כל מאמין אמיתי כאן, לא מה שהידיים האלה עשו יכול להציל את הנשמה האשמה הזו. לא מה שהבשר העמל הזה נשא יכול להפוך את רוחי לשלומו. לא מה שאני מרגיש או עושה יכול לתת לי שלום עם אלוהים. לא כל התפילות והנחות והדמעות שלי יכולות לשאת את העומס הנורא שלי. עבודתך לבדה, הוא המשיח, יכולה להקל על משקל החטא הזה. הדם שלך לבדו, הוא כבש האלוהים, יכול לתת לי שלום בתוכי. Yes. כעת אנו מטיפים את אותה תקווה לרשעים. שמע מה אומר לך דבר אלוהים. ההפרת את חוקיו ואתה ראוי לזעמו. הוא עשוי לסחוף אותך בצדק לגיהנום, אבל הנה, הוא פונה אליך בטונים של חסד אלוהי. אין לך תביעה עליו. אין לך זכות לצפות לרחמים מידיו בגלל כל דבר בך שיכול להניע אותו לרחמים. אבל בשלל חסדו הוא הציב את המשיח להיות כפרה על חטאך. והשליח מוסיף, ולא רק לנו, אלא על חטאי העולם כולו. אנו מטיפים לכם הבוקר את ישוע המשיח ואומרים במילותיו שלו, האמינו באדון ישוע המשיח, ותבושעו בו אל המשיח ובטח בו, ותתפייס עם אלוהים החטאים שלך יעלמו לגמרי, למרות שחורים כמו גיהנום קודם לכן. יתמוסס מתחת לים ולא ימצא עוד. מי שלא תהיה ובכל מצב לב שתהיה, לא משנה אם יש בך שבעה שדים, או אם אתה שפל כמו לוציפר, עצמו, במרד באלוהים אם אתה מאמין בקברבן הכפרה הגדול. תהיה לך סליחה וקבלה מידית באהובה. או, אל תחזיק מעמד נגד אהבה חופשית וחסרת גבולות שכזו. אלוהים היה במשיח ומפייס את העולם בינו לבין עצמו, ולא יחס להם את עבירותיהם. מי שמאמינבו לא יאבד כי אם יהיו חיי עולם. או, תשואה, בן אדם. מהן מעשיך מלבד החטא והמוות. מהן ההופעות המתפארות שלך, מעלותיך והצטיינותיך. כל רקוב למראה הלב המחפש את אלוהים. עזוב את מקלטי השקרים שלך, אני מתפלל. עזבו אותם עכשיו, שמה מפעולת הזעם האלוהי תכריע גם אתכם וגם את מקלטיכם בואו, נשמות אשמות, וברכו, כמו יונים לפצעי ישוע. זהו יום הבשורה המקובל, שבו חסד חופשי שופט סמוך על בנו ישוע. זו הפקודה שלו אליך. במילים אחרות, האמן באדון ישוע המשיח, ותיוושע, שכן, המאמין והוטבע ליוושע, אבל מי שלא מאמין יחרד אלוהים ישמור אותנו, למען השם. אמן.